מסכת סוטה דף מם 18 שורות מלמעלה. ואמר רבי אבהו, מרשע ואמינה אין ותנענה, כיוון דחזינה לה לרבי אבדה מן עכו דאמר איהו חד טעמה, ואמר אם מורה חד טעמה ולא קפיד, אמינה לאו אין ותנענה. אמר רבי אבהו, מתחילה הייתי אומר על עצמי, אומר בליבי, חושב על עצמי, שאני נקרא ענב. אומר רש"י בסנהדרין דף י"ט עמוד ב' למטה, ענבה זה דבר שאין לו שם ועושה לפי תומו, כלומר דבר שאדם מתנהג פשטות כאילו אין בזה עניין גדול. כלומר אומר רבי אבהו, אני הייתי פעם מסתכל על עצמי בדברים שיש אנשים שמקפידים עליהם, כועסים על זה, ואני לא מרגיש מזה כלום. אז הייתי אומר, אם ככה ברוך השם, אני אתנהג בענווה בפשטות, אין לי התנשאות על הבריות. אחרי שראיתי את מעשיו של רבי אבדה מן עכו, אמרתי, אני עדיין מולו לא נקרא בכלל שאני ענב. למה? בזמנם היה מתורגמן, דהיינו, החכם היה דורש, ולפניו היה קהל גדול מאוד. היו מביאים תמיד חכם שיש לו קול גבוה, והוא היה שומע את דברי החכם הדורש, הוא אומר לו משפט, והמתורגמן, זה לא מתרגם את זה לשפה אחרת, אלא המתורגמן הכוונה היא שהוא משמיע את הדברים לציבור בקול גדול. לפי ההלכה, אסור למתורגמן לשנות שום מילה ממה שהחכם אמר לו. רבי אבדה מן עכו היה אומר הלכה, לאחר מכן היה אומר טעם להלכה. המתורגמן שלו לפעמים היה אומר הלכה והיה אומר טעם אחר, כי גם הוא תמיד חכם, לא הגיע לדרגתו של רבי אבדה מן עכו, וגם בוודאי הוא בא להשמיע, בא להשמיע דבריו של החכם הדורש, לא בא להשמיע את דעת עצמו. והיינו רואים שרבי אבדה מן עכו לא מקפיד. עד כדי כך, מי שאומר בשבילך דברים אחרים, הוא לא מסכים לך, והוא כביכול מדבר בשמך, הוא אומר טעים אחרים. רבי אבדה מן עכו לא מקפיד. אמרתי, אם ככה, אני לא נקרא עדיין ענב. שואלת הגמרא, ומאי אם ותנותיה דרבי אבהו? איפה ראינו שרבי אבהו אכן היו לו מעשים של ענבה גדולה, שאכן אמר לעצמו קודם לכן שהוא ענב? מאת הגמרא דאמרה לדבתהו, דאמורה דרבי אבהו לדבתיה דרבי אבהו. הדידן לא צריך לה לדידך, והיידי גחין וזקיף עליה, יקרה בעלמה הוא דעביד לה. אז לדבתהו ואמרה לה לרבי אבהו, אמר לה, ומאי נפקא לך מנה, מיני ומיניה יתקלס עילה. פעם הלכה אשתו של המתורגמן, החכם שהיה משמיע לציבור, אשתו של המתורגמן הזה של רבי אבהו, רבי אבהו היה גם כן דרשות, היה דורש בציבור, ברבים, והיה לו מתורגמן. אז אשתו אמרה לאשתו של רבי אבהו, את יודעת, בעלי הוא תמיד חכם גדול מאוד, ובכלל לא צריך להקשיב מה שבעלך אומר ולהשמיע אותם לציבור, הוא יכול להגיד את הדרשות שלו, אלא כל מה שהוא עושה מתכופף להקשיב מה אתה אומר, ואז הוא מתרומם, זוקף ומשמיע את דרשתו בציבור. כל זה הוא עושה לו רק בגלל שלבעלך רבי אבהו יש כבוד גדול בבית המלכות, אז לכן הוא מכבד אותו, אבל באמת הוא לא צריך אותו בכלל. והלכה אשתו של רבי אבהו וסיפרה לו, ככה היא מדברת, ודאי גם בשם בעלה. רבי אבהו בכלל לא הקפיד, לא כעס, אמר מה זה משנה מה הוא אומר, מה הוא חושב עליי, מה זה משנה, העיקר הוא שברוך השם בזכותי, בזכותו ביחד יושב פה ציבור ושומע דברי תורה, מה זה משנה מה הוא מעריך אותי, לא מעריך אותי. וזו ודאי ענבה גדולה. ותו, עוד ראינו ענבה של רבי אבהו. רבי אבהו ימנו על רבנה עליה למניעיה ברשע, כיוון דחזיה לרבי אבדה מן עכו נפיש אליה בעלי חובות, אמר לי, הוא איקה רבה. רבי אבהו רצו החכמים למנותו להיות ראש הישיבה. וזה כל האמוראים שומעים מדברי תורתו והולכים לאורו. אבל הוא ראה שרבי אבדי מן עכו יש לו חובות גדולים. הוא לא מצליח להתמודד. אין לו כסף לשלם אותם. מה עשה? אמר להם רבי אבהו, יש פה אדם גדול ממני בתורה, רבי אבד דמן עכו, תמנו אותו להיות ראש הישיבה. וככה עשו. למה? מה היה הרעיון שלו? היו אז רגילים, אם יש חכם גדול שמנים אותו ראש שיבה ואין לו כסף, אז כדי שיהיו דברם נשמעים, כי על ידי זה כל הקהל כולו מחויב לשמוע לקולו, זה לא סתם ראש שיבה, ראש שיבה זה כל בני העיר, כל בני הקהילה, כולם חייבים לשמוע בקולו. אז מה עושים לו? כולם מביאים לו הרבה כסף כדי שיהיה לו שיהיה עשיר, והעידי זה הוא יהיה לו עמדה בציבור. למדו את זה מהפסוק, כתוב והכהן הגדול מאחיו. פסוק צריך לומר והכהן הגדול, מה זה גדול מאחיו? אם הוא כהן גדול, ודאי גדול מכולם. אלא דרשו רבותינו, אם אותו הכהן הגדול שממנים אותו אין לו ממון, אז כדי שיהיה חשוב גדלהו משל אחיו. אז כולם נותנים לו סכום, הציבור נותן לו הרבה כסף כדי שיהיה עשיר, ועדי זה ישמעו דבריו ברבים. אז גם כך היו נוהגים בראשי ישיבות האלו, אם לא היה להם היו נותנים להם כדי שיהיו חשובים. ועדי כך הוא ביטל מעצמו תפקיד גדול וחשוב, שבו גם זיכוי הרבים, גם זכות התורה וגם כבוד וגם העולם הזה, הכל היה בשביל לעזור לרבי אבדי מן עכו. ספרת הגמרא, רבי אבהו ורבי חייא בר אבא יקלעו להו אתרה, הזדמנו לאיזה מקום. רבי אבהו דרש באגדתה, דרש בדברי אגדה, לעומתו רבי חייא בר אבא דרש בשמעתה, דרש בעיני הלכה עמוקים. שבקוהו כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ועזו לגבי דרבי אבהו, עזו כולם את רבי חייא בר אבא, כמו דברים עמוקים וקשה להבין אותם, הלכו לדרשתו של רבי אבהו. חלש דעתה, אז חלשה דעתו של רבי חייא בר אבא. הוא אומר, מה ככה בגללך עכשיו אף אחד לא בא אליי לדרשה, או מעטים הנשבר לדרשה? אמר לי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סדחית, על מי קופצין? לא על זה שמוכר מיני סדחית. ענה לו רבי אבהו, לא בגלל שאתה דרשת לא מספיק טוב לכן לא באו אליך, אלא להפך ממש. משל, למה הדבר דומה? שני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ומרגליות, אחד מוכר מיני סדקית, כל מיני דברים קטנים. ודאי, למי אנשים הולכים? למי יש הרבה קונים? לזה שמוכר מיני סדקית, למה? כי הדברים שהוא מוכר אותם זה בפרוטות, אז לכל אחד יש כמה פרוטות לקנות. לעומת זה, זה שמוכר אבנים טובות ומרגליות, רק מישהו עשיר, יש לו הרבה כסף, יכול לקנות. לפיכך, היו מועטים הקונים אצלו. אותו דבר גם אצלך. אתה מכרת דברים חשובים ואני טובות מרגליות, דברי הלכה עמוקים, לכן מעטים אלה שבאו לשיעור שלך. לעומת זה, אני דיברתי דברי אגדה, דברים פשוטים שגם אנשים פשוטים שהפשוטים יכולים להבין אותם, לכן כולם באו לשיעור שלי. כל יומה הווה מלווה רבי חייא בר אבא לרבי אבהו עד ושפיזה, משום יקרא דבי חיסר. הוא יומל ויהיה רבי אבהו לרבי חייא בר אבא עד ושפיזה, ואפילו אחי לה איתותיו דעתיה. ספרת הגמרא, בדרך כלל כל יום רבי חייא בר אבא היה מלווה את רבי אבהו עד למקום שבו היה מתארח, מפני שרבי אבהו היה לו כבוד גדול. בית הקיסר היינו נוהגים בו כבוד גדול, מלא היה לו מעמד גדול בעם, לכן הם מלווה אותו כל יום, ואני עכשיו מכובד יותר בציבור. באותו היום להפך, רבי אבהו הוא ליווה את רבי חייא בר אבא עד ביתו כדי להראות לו שאכן כבודו גדול, אז הוא ליווה אותו עד ביתו. ואף על פי כן מתגמרא, עדיין רבי חייא בר אבא לא נרגע והיה כאוב מהעניין הזה. בכל המעשיות אנחנו רואים גודל אמנתנותו של רבי אבהו, ועדיין הוא אומר לעצמו שהוא עדיין לא הגיע דרגת הענווה של רבי אבא דמן עכו. בזמן שליח ציבור אומר מודיעים, שואת הגמרא, העם, מה הם אומרים? כשחזן חוזר את חזרת שליח ציבור, הוא אומר מודיעים אנחנו לך. הציבור גם כן צריך לומר משהו, שלא יראה חיילה וחס ככופר, הוא מאוד נחלך, והציבור לא מודה. אז הגמרא שואלת, מה הציבור צריך לומר? אמר רב, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, על שאנו מודים לך. דהיינו, אומר, מודים אנחנו לך, על מה אנחנו מודים? שזכינו להכיר בגדלותך השם יתברך, ואנחנו מודים לך. זה מודים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך. הדבר שאנחנו מודים לך, על זה אנחנו מודים לך השם יתברך. ראיתי בתשובת, בשם תשובת הרי בן מיגש, שהוא מפרש אחרת. הוא אומר, הכוונה היא, מודים אנחנו לך על, כלומר, יותר ממה שאנחנו מודים לך. כל מה שאנחנו מודים לך, האמת היא שיש לך, מחויבים אנחנו לך להודות עוד יותר. שמואל אמר, אלוהי כל בשר, עד שאנחנו מודים לך. כלומר, הוא אומר שלפני המילים עד שאנחנו מודים לך, הוא מצליח אדם לומר כך, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, אלוהי כל בשר, ואז מסיים מה שאנחנו מודים לך. רבי סימאי אומר שמוסיף עוד כמה מילים. אומר, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, אלוהי כל בשר, צריך להוסיף עוד. יוצרנו יוצר בראשית, ואז מסיים מה שאנחנו מודים לך. נהר דעי אמרו נשמע את רבי סימאי, ברכות והודעות שמך הגדול, עד שחייתנו קיימתנו, ואז מסיים מה שאנחנו מודים לך. אבל חבי יעקב מסיים באחי, אחרי שאומר על שחייתנו קיימתנו, מוסיף גם בקשה. כן תחיינו, תחוננו, תקבצנו, ותאסוף גלויותינו, לחצות קודשך, שמוחוקך, לעשות צונך ולאוהב שלם, ואז נסיים עד שאנו מודים לך. אמר הפפה, ייקח נמרין הוא לכולו. כל הדברים האלה יפים וטובים, ולכן האדם יאמר את כל זה בנוסח מודים שהציבור אומר, בשעה שהשליח ציבור חוזר את חזרת השץ והגיע לברכת המודים. כותב מרן בית יוסף, שמבואר בפוסקים שלכן נקרא המודים שהשליח, שהציבור אומר בשעת החזרה, נקרא מודים די רבנן. למה זה מודים די רבנן? וכי המודים שאנחנו אומרים בתפילת 18 הוא מדאורייתא? אלא מודים די רבנן, הכוונה היא נוסח תפילת המודים שלא שכנסת הגדולה תקנו אותו, אלא הרבה חכמים, רבנן, לא רב אחד, כמה רבנים, כל אחד אוסיף בו קטע, עד שנהיה כל נסח הזה כולו. זה נקרא מודים די רבנן. ככה מבואר בבית יוסף. אמר רבי יצחק, לעולם תהא אימת ציבור עליך, שהרי כהנים פניהם כלפי העם, ואחוריהם כלפי שכינה. אמר רבי יצחק, גם אם אתה גדול וחשוב, תמיד תתנהג כלפי הציבור באימה וביראה ובכבוד. מה הראיה? שהרי כהנים הם באים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבארץ ישראל, ואם כן לכאורה היה צריך להיות שפניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי העם. אף על פי כן ציווה הקדוש ברוך הוא בתורתו, אמור להם כדרך האדם האומר דבר לחברו, שצריך להיות שפני הכהנים כלפי העם. ומדוע? מפני שזה ציבור, צריך להתנהג אליהם במה וירה, ולא לדבר עליהם כאשר פני הכהנים כלפי האחד ואחוריהם כלפי העם. לא לזלזל בעם, אלא יהיו פניהם כלפי העם. נחמן אמר שזה מקור מהנביא. כתוב, ויקום המלך דוד על רגליו, ויאמר שמעוני אחי ועמי. אם אחי, למה עמי? אחי זה לשון קרבה, אנחנו שווי זכויות. ואילו עמי, משמע אני המלך, אני המושל עליכם. ואם כן הוא אמר אחי, למה עמי? ואם הוא אומר עמי, כלומר אני המלך המושל בכם, אז למה הוא אמר אחי? אלא אמר רבי אלעזר, אמר להם דוד ישראל, אם אתם שומעים לי, אחי אתם. אנחנו כביכול באותה דרגה. ואם לאו, אם אתם לא שומעים לי לקיים את התורה ואת המצוות, אז עמי אתם, ואני רודה אתכם במקל. דהיינו, כאן אנחנו רואים שכיוון שאם עם ישראל שומרים תורה ומצוות, אז מה הם מכונים? בגדר אחי, אחי, אחים של המלך. רבנן אמרי מהכה, אנחנו רואים שאכן צריך להיות אימת ציבור על האדם. שהרי אין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהן לדוכן, ככה למדנו במשנה. וזו אחת מתשע התקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי. ולכאורה, מה הטעם של התנה שאמר שצריך לנהוג כך? מה היא טעמה? לאו משום כבוד ציבור? למה אסור לעלות בסנדלים? מפני שהסנדלים האלו לפעמים מלוכלכים בתית, באותו הזמן לא היו דרך הרבים לא הייתה מרוצפת כמו היום, הכל מרוצף וכבישים, אז דרך הנעליים של הנקיות, אז הכל היה עפר וטיט ובוץ, מלא תמיד, נעליהם, סנדליהם, היו מלוכלכים בטיט ובבוץ. אם אלא, כאשר הכהן נושא את כפר, הגלימה שהוא לבוש היא מתרוממת. ואם אלא, הסנדלים שיש בהם טיט, זה נראה כלפי הציבור, וזה ביזיון מול הציבור כך. לפיכך, מה צריך לעשות? צריך להסיר את הסנדלים, כדי שאשר הוא מסיר את הסנדלים שלו, אין פה ביזיון מול הציבור. אז אם כאן רואים שצריך להיות, לנהוג בכבוד מול הציבור. למרות שהכהנים הם אלה שמברכים, אלה החשובים, אף לכן צריכים לזהר, לנהוג בציבור כבוד ולהוריד את הנעליים קודם לכן. אמר רב אשי, לא, הטעם שמי נפסקה לו רצועה בסנדלו, והדר הזיל למכתירה, ואמרה בין גירושה ובין חלוצה הוא. רב אשי אומר, מכאן אי אפשר להוכיח שצריך אדם שתהיה אימת ציבור עליו. מפני שם הסיבה אחרת לגמרי. שם הסיבה היא מפני שיש חשש שאולי פתאום הרצועה של סנדלו תיקרה לו. ואז דם יראה שרצועה של סנדלו קרועה, אז מה הוא יעשה? הוא ירד כדי לקשור את הסנדל שלו. ואז אלה הציבור יאמרו, תראה, היה פה כהן, עלה לדוכן, פתאום ירד. למה ירד? הם לא יתלו את זה בגלל שהוא רצה לקשור את סנדלו, אלא יאמרו שהוא ירד מפני שאמרו לו, תרד, אתה לא כהן, אתה פסול. אמנם אבא שלך כהן, אבל זה אתה בן גירושה, בן חלוצה. לכן הכהנים גירשו אותו מלעלות לדוכן. ולכן הוא ירד משם. זו הסיבה, ככה אנשים ירננו אחריו. לפיכך אמרו חכמים שהאדם לא יעלה לדוכן עם סנדלים כדי שלא יגיע חס שלום להוצאת לעזר עצמו. ולכן אם זו הסיבה שמה, אז משם אין ראיה שצריך שתהא אימת ציבור על האדם, אלא רק מהמקורות הקודמים שהזכרנו. ובמקדש ברכה אחת, וכל כך למה? כפי שאין עונין אמן במקדש. למדנו במשנה שברכת כהנים כשנאמרת בגבולים, כלומר בכל העולם, היא מחולקת לשלושה חלקים, כי בסוף כל פסוק הציבור עונה אמן, ואם כן זה מחולק לשלושה חלקים. לעומת זה במקדש כל שלושת הפסוקים נאמרים בבת אחת, ולפי זה בעצם יוצא שהכל ברכה אחת. שואלת הגמרא, מדוע בעצם זה ברכה אחת? לפי שלא עונים אמן במקדש, אלא רק כאשר היו מסיימים שלושת הפסוקים של ברכת הכהנים, אז הציבור היה עונה פסוקים מסוימים שלמדנו למעלה. תנו רבנן, מניין שאין עוני אמן במקדש? כל הברכות שהם מברכים במקדש לא עונים אמן, אלא עונים ברוך שם כבוד מלכותו, שנאמר, קומו וברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם. כלומר, קודם כל התנא אומר שבמקום שאנחנו יודעים, למשל כשמברכים ברכת מגן אברהם בתפילה, איך אומרים? ברוך אתה השם מגן אברהם. במקדש זה היה שונה, היו אומרים אחרת, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם מגן אברהם. וכן ברכת מחיי המתים, לא אומרים ברוך אתה השם מחיי המתים, לא אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם מחיי המתים. למה? למדו את זה מהפסוק שאומר להם שמה עזרא, קומו ובחו את השם אלוקיכם. איך תבחו אותו במקדש? תגידו מן העולם ועד העולם. אז לכן צריך להגיד, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, מגן אברהם. זה דבר ראשון. דבר שני, יבחו שם כבודיך ומניין שעל כל ברכה וברכה תהילה, שנאמר מרומם על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה וברכה תן לו תהילה. עכשיו, אחרי שחזן אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, מגן אברהם וכל ברכה אחרת, אז ויבחו שם כבודיך. הציבור צריך להגיד, לברך שם כבוד מלכותו. זה יברכו שם כבודיך, צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו. אבל על מה הוא אומר את זה ברוך שם כבוד מלכותו? התשובה היא, כתוב, אומר התנא, מניין שעל כל ברכה וברכה צריך לומר ברוך שם כבודיך, צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו, שנאמר ומרומם על כל ברכה ותהילה. מרומם על כל ברכה, על כל ברכה תן לו תהילה. על כל ברכה צריך לשבח אותו ולומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולפיכך במקדש לא היו עונים אמן, אלא צריך לענות כמו שאמרנו. מתניתין. ואחות כהן גדול כצד. אמרנו למעלה, שהברכות שהכהן הגדול מברך, הוא צריך לומר אותן בלשון הקודש ביום הכיפורים כשהוא קורא בתורה. כמה הם הברכות שהוא מברך? חזן הכנסת, כאשר סיימו את העבודות ביום הכיפורים, לפני שמסיימים ממש את הכל ומחזירים את המחתה וכדומה, אבל עיקר העבודות הנוספות של יום הכיפורים הוא סיים אותם, שלחו את השעיר לעזאזל, אז קורא בתורה. ואז מה עושים? חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. וראש הכנסת נותנה לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא. דהיינו, יש אחד שנקרא חזן הכנסת. זה לא חזן שלנו, אלא מה שאצלנו מכנים השמש. זה שתורח לסדר את הספסלים ואת הכיסאות וכל יתר הדברים, זה קוראים לו במשנה חזן הכנסת. הוא מוציא את ספר התורה ונותן אותו לראש הכנסת. אצלנו קוראים לזה גבאי. מי שהוא ממנה, אומר, אתה תקרא בתורה, אתה תהיה מפטיר, אתה תעלה חזן, וכן על זה הדרך. לוקח ספר תורה מההיכל, מהבית הכנסת שנמצא שם בהר הבית, נותן את זה לראש הכנסת, מה שנקרא אצלנו גבאי, ראש הכנסת נותן את זה לסגן של הכהן גדול, והסגן של הכהן גדול נותן את זה לכהן גדול, ואז הכהן גדול עומד וקורא. ממשיך התנא ואומר, הכהן גדול עומד ומקבל את התורה בעמידה וקורא בתורה. מה הוא קורא? בפרשת החרימות. חיית פרשת החרימות יש שם את סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. וגם קורא אך בעשור בפרשת אמור. שם זה שתי פרשיות אחרי זה. פרשת החרימות, אחרי זה קדושים, אחרי זה אמור. שם פרשת אמור, שקטע שמתחיל אך בעשור לחודש השביעי הזה, קורא גם את הקטע הזה. לאחר מכן, גולל את התורה, הוא סוגר את ספר התורה ומניחה בחיקו, מניח את ספר התורה אצלו בחיקו, ואומר הכהן גדול, מכריז בכל רם, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. אל תחשבו שרק מה שקראתי כתוב, ומה שאני עכשיו עומד להגיד הלאה זה לא כתוב ספר התורה. לא, ספר התורה זה לא חסר, כולו שלם, רק אני קורא את זה בעל פה. מה? ובעשור שבחומה שבפקודים קורא על פה. בחומש הפיקודים, זה חומש במדבר, שם בפרשת פנחס, שם יש את הקורבנות שמוסיפים להקריב אותם ביום הכיפורים, הקטע מתחיל בעשור לחודש שביעי, את זה הכהן גדול קורא את הפסוקים האלה בעל פה. ולאחר שהוא סיים לקרוא, מברך עליה, על התורה, שמונה ברכות. מה? על התורה, כמו כל פעם שאנחנו מברכים, כשמסיים לקרוא בתורה, שנתן לנו תורתו, תורת אמת, חבר למטה בתוכנו, ועל העבודה, ברכת רצה, ועל ההודיה, ברכת מודים, ועל מחילת העוון, ברכת סלח לנו, ועל המקדש, מתפלל על המקדש, שכשברכו ישרה שכינתו ולא יחרב המקדש, ועל ישראל, ועל הכהנים, ועל ירושלים, והשאר תפילה. השאר זה בעצם מתפלל על עם ישראל כולו, שהגמרא מסבירה מה בדיוק אומר, שעם ישראל ייתן להם ישועה וכו'. זה השאר, זה הברכה השמינית, זה ברכת של תפילה. גמרא, שמעת מינה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב? אמר רבייה, כולה משום כבודו לכהן גדול הוא. ואת הגמרא, ישנה שאלה במקום אחר. האם אפשר לחלוק כבוד לתלמיד, כאשר הוא אדם חשוב, אבל רבו של אותו תלמיד נמצא כאן? או שנאמר, זה פגיעה בכבוד הרב, זה מחלוקת. לכאורה, מהמשנה כאן אפשר להוכיח שאכן אפשר לחלוק כבוד במקום הרב. שהרי כאן אנחנו רואים שהכהן גדול הזה לא מגישים אליו ישירות ספר תורה, אלא מכבדים את ראש הכנסת, מביאים לספר תורה, אחר מכן מכבדים את הסגן, גם הוא מקבל את ספר התורה. אז כן רואים מכאן שמכבדים גם אנשים אחרים חוץ מהכהן גדול, שהוא בעצם נחשב כמו רבם של כל ישראל. הגמרא דוחה, אין מכאן ראיה, מפני שכאן אדרבה, כל זה נעשה לצורך כבודו של הכהן גדול, להראות כמה וכמה אנשים יש תחתיו. חזן, תראה ראש הכנסת, ראש הכנסת, הסגן, הסגן, הכהן גדול, לא ישר מגיעים אליו. זה אדרבה, כל זה, זה חלק מתוך הכבוד של הכהן גדול. ולכן, כאשר סתם מכבדים איזה תלמיד, וזה לא משהו שאחר מכן מגיע לרבו, אולי באמת הדבר עשו. ולכן אי אפשר להוכיח מכאן. וכהן גדול עומד ומקבל וקורא וכו'. עומד, מכלל דיושב הוא. והאמרמור, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, ויאמר מי אנוכי וגומר. שאת הגמרא למדנו במשנה, שהכהן הגדול עומד כאשר מגיע ספר התורה, ומקבל אותו בעמידה, לאחר מכן קורא וכו'. מה שכתוב עומד משמע שעד עכשיו היה יושב, והרי לכאורה, היות שהוא נמצא בעזרה, אסור לו לשבת. שהרי המרמור, אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, ויאמר, מי אנוכי, השם אלוקים, ומי ביתי, כי הבאתני עד הלום. זאת אומרת, שהיה נבואה למלכות בית דוד בלבד, שהם יכולים לשבת. רש"י אומר מדוע? כדי להראות שהמלכות של בית דוד היא מלכות שלמה, לא כמו המלכות שהייתה לשאול המלך, ולא כמו המלכות של השופטים, אלא כשבחור נתן לדוד וזרעו אחריו על מלך המשיח, מלכות שלמה. בנוסף לזה כותב המהרש"א הטעם, למה הם יושבים שם? כי הרי המשכן זה מקום משכן של השם יתברך. אפילו המלאכים אין להם ישיבה, שנאמר להם רגל ישרה, אין להם אפשרות שיבה. למה? מפני שהם עומדים לפני השם יתברך. ואם כן, אין ישיבה בעזרה. אבל על שלמה המלך נאמר בדברי הימים, וישב על כיסא השם. הפשט של הדברים הוא, כלומר על כיסא המלכות שהשם יתברך תיקן והכין בשבילו. אבל תורשים פה גם כן על כיסא השם, שבעצם מלכות דוד וזרוע אחריו, זה מבטא את ממשלת השם יתברך. לפיכך, הם מותר להם בלבד על פי הנביא לשבת, אבל כהן גדול אינו יכול לשבת, ואם כן, איך הוא ישב עד עכשיו? משיבה הגמרא, כי דמר בחסדה בעזרת נשים, החנמי בעזרת נשים. דהיינו, מתרץ הגמרא, כאן הכהן הגדול לא היה נמצא בעזרה, עזרת הכהנים או עזרת ישראל, ששם בעצם מקומות שעושים שם קורבנות, וודאי שאסור לשום אדם לשבת שם, חוץ מדוד וזרעו, זרע המלוכה. אלא כאן מדובר על עזרת הנשים, דהיינו עזרה חיצונית, לפני שער ניקנור, ששם אין איזה דין עזרה, אלא דינה כמו כל הר הבית, ולפיכך מותר לשבת שם. מטיבי, והכן קוראים בו בעזרה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהר הבית שנאמר, ויקרבו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, אמר בחסדה בעזרת הנשים. הגמרא מקשה, איך אתה מתרץ שהכהן הגדול קרא בעזרת הנשים? והרי כתוב לגבי המלך שהיה קורא פרשת הקהל, היכן קוראים אותו? אומר התנא קמה בעזרה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהר הבית כמו שקראנו ויקרבו לפני הרחוב. הגמרא הבינה, אם רבי אליעזר בן יעקב אומר שזה היה בהר הבית, כן, תנא קמא אמר בעזרה, כלומר, שזה היה בעזרת ישראל. ואם כן, כמו שהמלך קורא בעזרת ישראל, גם הכהן הגדול קורא בעזרת ישראל. ואם כן, קשה איך הכהן גדול יושב שם. משיבה הגמרא, אמר חסדה בעזרת אנשים. גם שמה המלך, לפי דעת תנא קמא, לא קרא בעזרת ישראל, אלא הוא קרא את זה כאשר הוא היה בעזרת אנשים, וגם הכהן גדול קרא בעזרת נשים, ולכן היה מותר לכהן הגדול לשבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.